שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני דום שפירה ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
עד כאן זה נכון.
כן, זה הפעם ה-222 שאנחנו עושים את זה, לא כל ספיישל.
222.
כן, לא כל... שליש מהשטן.
כן.
כן.
אנחנו בדרך. אנחנו בשליש הדרך.
מה נעשה בפרק, אם נגיע אי פעם לפרק 666, בעוד
12 שנים? לא יודע. פיק אוף דסטיני? לא יודע.
כן, לגעס. עד אז זה כבר יהיה סרט קלאסי.
אני חושב שכבר עכשיו עבר מספיק זמן, כי אנחנו זקנים.
אנחנו מעלים פרק בכל יום חמישי לדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. בדרך כלל אנחנו מעלים את זה בשני מקורות, אינטרנט ארכייב ואייקסט, אבל בזמן האחרון אייקסט לא עובד, אז אנחנו מעלים את זה דרך אינטרנט ארכייב איתכם הסליחה עד שאייקסט יחזור.
ואנחנו מאוד מקווים שהפעם הוא יחזור עם הפרקים שהעלינו בעבר, ולא כמו מה שקרה פעם
אני
קודם.
אני מתחיל לחשוב שאנחנו צריכים לעשות קמפיין תרומות קטן רק כדי לפתוח מנוי באתר בתשלום או משהו.
או עם... פשוט לדאוג תמיד לגיבוי.
לא, יש לנו גיבוי, כן. אבל... בכל אופן, לפני שנתחיל עם ה...
אז רגע, איפה אנחנו עוד נמצאים?
כן, נכון, לאביעד יש בלוג.
יש לי בלוג.
כן, איך קוראים לו?
קוראים לו בשביל הזהב.
כן.
לך יש לא בלוג, אתר. גם לא שלך באמת, כאילו אתה...
של כמה אנשים שאני מתעלק עליהם.
יש לך מניות.
יש לי מניות באלילון.נט. גם לשני הבלוגים המצוינים יש דף פייסבוק. כאילו, לא מצוינים. ציינו אותם, אני לא ערב לאיכות שלהם.
אלה הבלוגים הכי טובים שיש, ואני אומר את זה בין השאר כי כמעט כבר הם בלוגים היום, זה פורמט שכבר די מת.
נכון מאוד.
וכן, אז...
יש לנו עזרה קבועה.
אכן. יהיו ספוילרים, ווואי, עם הסרטים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו,
רד הרינגים ייפתחו וירצחו ויתווכו ויעשו מהם כזה סטו ויגישו אותו.
כן, כן. אנחנו בעיקרון פשוט נכין לנו כזה סלט הרינג נחמד.
המילים סלט הרינג נחמד זה די כאילו סתירה בהווייתה, אני חושב.
אני לא אוכל הרינג.
בדיוק. בגלל שזה סתירה. טוב, אז נעבור לסרט הראשון להשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
You know, there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another. and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died.
So they got him after all. You assume he was killed?
No, well, he was in perfectly good health. He had his enemies.
Indeed, he was murdered.
Murder on the Orient Express. או כמו שיודע בעברית בתור רצח על האוריינט אקספרס.
כן, סרטו של סיני לומת מ-1974.
לא.
הגרסה הטלוויזיונית עם אלפרד מולינה מ-2000.
לא.
הזה של קרן ברנה?
כן. אוקיי. אז יש כן קנת ברנה, כמו שקוראים לו.
כן.
קוף, כן, קנת ברנה מאומן. קנת ברנה ביים את התסריט כתב מייקל גרין על פי ספר מאת אחת אגתה קריסטי, אולי שמעתם עליה?
כן, ואגב, מייקל גרין, אם אתה לא זוכר מכיר, הוא אותו אחד שלא מזמן דיברנו עליו כי הוא כתב את התסריט לבלייד ראנר החדש. וקצת לפני זה דיברנו עליו כי הוא כתב את התסריט ללוגן, והוא היה מעורב בסיפור של אליאן קובננט.
יש סיפור באליאן קובננט?
בוא נגיד את זה ככה, זה לא בן אדם שהייתי חושב עליו בתור מישהו שיאבד את אגתה קריסטי לקולנוע.
כאילו, יאבד אותה באלף.
כן?
כן.
אבל רידלי סקוט הוא אחד המפיקים, אז סידר לו.
אביעד, מסתבר ששכחת לציין עובדה אחת מאוד מנה.
עוד לא הספקתי.
מייקל גרין הוא אחד מארבעת הסרטים של גרין לנטרן. There you go.
מייקל גרין לנטרן.
הוא נתן את השם שלו לדמות, זה לא דמות שהוא
מצא. ואז הוא לא כתב סרט במשך 6 שנים בתור עונש.
כתב פרקים סמולוויל וכאלה.
אז זה היה עונש ממושך, אתה מבין.
כן, אז בכל אופן, מייקל גרין, קנת ברנה, ובסוף משחקים, אין כוכבים בשמיים, כי כל הכוכבים נמצאים בקרונות הרכבת של האוריינט אקספרס.
חתיכת רכבת.
כן, רכבת הפתעות אפשר להגיד, ואני אומר את הבדיחה הזאת פשוט כי אחד איתנו חייב להגיד אותה, וזה לא שיר הפתיחה, למי שתואל למה שיר הפתיחה הופיע בפרק של רכבת הקרח, סנאופיירסר. כן. אנחנו משתדלים לא לחזור על אותו שיר פעמיים.
אז זה הצ'יק צ'יק על הפסים.
בדיוק. אז בסדר משחקים, קנת ברנה, פנלופה קרוז, ויליאם דפו, ג'ודי דץ, ג'וש גד, דרק ג'ייקובי,
מישל פייפר,
לסלי אודם, לוסי בויטון, אוליביה קולמן, שחקנית בריטית שאני מאוד אוהב בדרך כלל, דייזי רידלי, היא ולא אחרת, היא ולא מלאך, היא ולא שרף, היא ממלחמת הכוכבים.
כן, אבל היא וכן אביר ג'די.
כן, ומאחר ואי אפשר לעשות הפקה הוליוודית בימינו בלי לפחות מתעלל ידוע אחד, ג'וני דאפ.
ייי.
היינו אומרים אם השנה הייתה...
זה לא הפתעה, הוא מופיע...
לא, כן. ייי, זה מה שהיינו אומרים...
הוא בפרונט של הפוסטר.
ייי, זה מה שהיינו אומרים אם השנה הייתה לפני 2005.
אגב, אני רק רוצה לציין, אגב, רילי סקוט ומתעללים קולנועים.
היה לך את הטריילר לפני זה של הסרט החדש עם...
היה את הטריילר...
קווין ספייסי?
וקווין ספייסי הופיע שם, ואמרתי,
פיצ'רינג קווין ספייסי, רגע, זה כמו החמש דקות האלה שהיה את הטריילר של ספיידרמן של סם ריימי עם גדולי התאומים, ואז כולם עמידו פנים שהטריילר הזה מעולם לא יצא לאור, והיום הוא פריט לאספנים ביוטיוב.
כן, אז אני מניח טוב, אנחנו
אגב,
אולי נדבר על הסרט הזה כשהוא יצא ואולי
לא, אני לא יודע אם נדבר עליו.
בוא נקווה שכריסטופר פלאמר לא יסתבך בשום דבר.
אני חייב לשאול בפרק הזה כבר עכשיו, מה יש להגיד לזכות עם טרבל אולד מן מייקאפ?
זה רידלי סקוט.
כאילו, וואו, כאילו, זה כבר הסרט השני שלו שאנחנו רואים איש צעיר באיפור של איש זקן, וכאילו כל המאפרים שעובד איתם שכחו את אומנות של איך להזכיר אנשים מה שעושים בקולנוע כבר 100 שנים לפחות. אז רצח אורנט אקספרס מ-2017 מוסס על הספר הפופולרי של אגתה קריסטי.
אחת אגתה קריסטי, כן.
הרקול פוארו הוא בלש בלגי מפורסם. שאחרי שהוא מסכל תעלומה בינלאומית בירושלים.
אחרי שהוא פחות או יותר מחלל את קודש הקודשים, ואיזשהו שורד.
כאילו, זה לא באמת הכותל, זה מתחיל בכותל המערבי.
ברור שזה לא הכותל, איזה הכותל היינו רואים את הכותל, כנף ברנה חולץ להמון זוהם.
אני אומר, זה לא נראה כמו שום גרזה של הכותל שאי פעם מתקיימה.
בגרסה האמיתית לא נעוץ מקל.
זה כזה, I can't believe it's not כותל.
זה קוטל 5%.
אחרי שהוא פותר תעלומה בינלאומית, הוא מחליט לקחת לעצמו חופשה קצרה על הרכבת הנוחה להפליא, האוריינט אקספרס, שאותה מנהל חבר שלו שהוא בוק.
בוק?
כאילו, הוא גם בוק, אבל זה השם שלו. כן. זה מצרופה מקרים הנדרים האלה כמו דוקטור סוס, שהוא לא חיוון שזה יהיה נהדר בעברית, אבל זה נהדר יותר בעברית.
משהו מוזר אגב שקורה כמעט בכל עיבוד של הסיפור הזה, הם משנים את הלאום של בוק. פה הוא בריטי.
אוקיי, כן.
ואני לא זוכר מה הוא במקור, באחת הגרסאות הוא איטלקי.
זה תום בטמן הוא השחקן, אגב.
בטמן?
אני בוחר לקרוא לו תום בטמן.
הוא לא הבטמן היחיד פה, אנחנו נגיע לזה.
כן, הבעיה היא, עכשיו, על קרונות הרכבת יש הרבה הרבה אנשים שהם מיד חשודים במשהו. יש לנו רקדן בלט רוסי הוא אמור להיות?
אתה מכירה לו רוזן?
כן, הוא גם רקדן, הם אומרים.
הוא הונגרי.
הונגרי, סליחה. יש לנו רקדן שהוא רוזן, שהוא מאוד מאוד אלים.
ברוכים הבאים לתום לא מבדיל בין עמים.
גם הסרט הזה זה בסדר, כאילו, קנת ברנה, השחקן הבלגי הנודע, קנת ברנה.
יש לנו... מעניין אי פעם בלגי גילם את הרקול פורו, כי נראה לי שלא.
זה כמו טינטין, זה כזה...
הגרסה האחרונה הייתה באנימציה, אז...
לא, כן, והם אמרו שבמפורש, כשבבלגיה כזה, אדוני, הספינה צעצוע הזאת תעלה לך 2 שילינג, ואני כזה... כן, המטבע הבריטי, המטבע הבלגי הנודע, השילינג.
הם החליפו אותו ביורו מאז.
כן, יש שם את ג'וני דאפ בתור מישהו שהוא בבירור כמעט מאפיונר, אמריקאי.
הוא סוחר אומנות, לגיטימי, הכל קשר אצלו, גם האקדח.
ויליאם דפו הוא אוסטרי גזעני, שהוא פרופסור.
שנה 30, כולם היו גזענים.
כן, יש לנו אישה דתיה מאוד שלא נוגעת באלכוהול ודואגת כל הזמן לחטאים.
פנלופה קרוז, לא שוודית למרות שהדמות המקורית, כן?
ג'ודי דנץ היא נסיכה, שזו פעם ראשונה שהורידו אותה בדרגה, בדרך כלל היא עולה, היא עולה לאט בניוקי. הנחתי שבסדר ממש לה היא תהיה חייבת להיות קיסרית היקום, אבל פה היא הורידה.
היא נסיכה רוסייה, ופשוט ביטלו את המלוכה ברוסיה, אז היא לא הספיקה להפוך למלכה.
כן, ג'וש גד הוא הבטלר. לא, סליחה.
הוא המזכיר.
כן, הוא המזכיר של ג'וני דאפ.
וגם איש שלג
דרק ג'ייקובי הוא הבטלר, כאילו טכנית זה ולי, אבל כולם אומרים בטלר על משרת אישי בעברית, לא יודע למה.
הוא מגיש דברים.
כן, טכנית זה ולי.
הוא משרת, זה משהו, התפקיד שלו זה לשרת.
יש רופא אפרו-אמריקאי, יש... לא, רגע, הוא אפרו-אמריקאי או שהוא אפרו-בריטי?
אפרו-בריטי לדעתי, אבל...
כאילו, הם אומרים שהוא שירת.
זהו, נורא מבלבלים בקטע הזה.
כן.
כי גם דמויות שהיו בריטיות הן עכשיו אמריקאיות.
עברו לאמריקה.
ואין לזה שום סיבה בעצם.
ויש אומנת שמומחית בגיאוגרפיה, ויש עוד כל מיני אנשים.
כן.
ויש
אנשים.
יש סוכן מכוניות ממוצא היספני.
קובני. הוא היה איטלקי בגרסה ההיא. ומישל פייפר בתפקיד מישל פייפר.
כן.
זאת, היא חוזרת הרבה על התפקיד הזה.
ובכן, איך אני אתאר את רצח בוריינט אקספרס? דמיין לעצמך, סרט מ-2017, שחושב שהוא הפקה אפית מפוארת של שנות ה-50, אבל פוגע בערך בדיסני סרט ילדים של מצולם של 1980.
דיברנו כבר על תור.
תור היה יותר טוב מהסרט הזה.
תור ראשון בויין בידי קנת
ברנה, כן. זה בערך באותה רמה כמו תור הזה, כאילו, יש כמה בדיחות שנוחתות? כמו מיולניר?
אני חושב שבאופן כללי, קנת ברנה, הרי הפרסום שלו הגיע כשחקן שייקספירי שגם אוהב לביים את הסרטים שהוא משתף.
כבמאי שייקספירי שגם אוהב לשחק.
כן, הוא שניהם.
כן.
והוא שחקן נהדר, והוא במאי שייקספירי נהדר. את רצח באוריינט אקספרס לא חיבר וויליאם שייקספיר, ואני חושב שקנת ברנה לא שם לב לזה. אגב, גם את תור לא חיבר וויליאם שייקספיר, גם את סינדרלה, זה גם לא של שייקספיר.
אתה שוכח את ג'ייק, לא ג'ייק ריין, ג'ייק, אני מדבר כאילו, לא ג'ייק ריין, ג'ייק ריין, שדו ריקרוט.
כן, אף אחד לא זוכר את הסרט הזה. העניין הוא כזה, קנת ברנה מאוד מאוד טוב כשהוא עושה שייקספיר.
את הדבר האחד הזה, כן.
זהו, כשהוא גולש את תחומים אחרים, משהו שם לא מסתדר, ולדעתי, אחד מהסיבות היא, ומאוד הרגשתי את זה בסרט הזה, הוא מנסה לעשות אותו שייקספיר. אבל רצח באוריינט אקספרס, הוא לא שייקספיר, זה תעלומה בלשית, משנות ה-30 של המאה ה-20, שמתרחשת כולה ברכבת. ואני לא אומר שהוא שחט את זה לגמרי, שהוא עשה פה עבודה איומה ונוראה, אבל...
קראת את הסיפור המקורי? כי אני לא.
כמובן שלא, אני לא אדם משכיל. אבל אני כן ראיתי גרסה אחרת של הסיפור כדי להשוות, אבל בוא נגיד שזה... אני פשוט הרגשתי שקנת ברנה מתייחס לזה כאילו צריכים להביע הכל במילים. וזה לא כל כך מסתדר עם סיפור שכל כך מדבר על הפרטים הקטנים.
זה... אני חושב שהבעיה הגדולה היא שהסיפור, כאילו, אני לא קראת את הספר, אבל הסיפור, כמו שהוא כתוב פה, כמו שאני מכיר אותו, אתה יודע, מהתייחסויות ותרבות פה וכאלה, זה, אתה יודע, מישהו מת, ואז אדם אחד מראיין אנשים, ועד שהוא מוצא את הפתרון. זה תעלומה לוגית
כן,
לגמרי.
אנחנו מאוד מזהים את זה עם אגת הקריסטי.
כן, ומה שקנת ברנה מנסה לעשות, זה הוא מנסה להוסיף כל מיני פעלולים טכניים של כזה, יש שוט מלמעלה שבו אנחנו רואים את התא, ויש כזה שוט מהצד שבו אנחנו אנשים מסתכלים על משהו ואנחנו לא יודעים מה זה, אבל הם מגיבים בזעזוע, ויש שוטים של זיכרון משחור לבן.
זה קצת מפתיע אותי מתחשב בזה שהוא כל כך אוהב את התיאטרון.
לא, הוא מנסה לעשות, זה קצת כאילו, הוא חושב שהרקל פוארו זה הגרסה של גיא ריץ', זה תהיה התשובה שלו, הגרסה של גיא ריץ' לשרלוק הולמס. כולל, יש כאילו מרדף, מיני מרדף קטן פיזי בשלג שבו אנשים קופצים, אתה יודע, בין פסי רכבת, כאילו אחרי שהרכבת נתקעת, ואני כזה...
לא סיינו איזה שהרכבת תקועה.
כן, אז כאילו אפילו הקטע של, זה רצח שנמצא בתנועה כל הזמן, ויש לנו דדליין של, אתה יודע, הוא צריך לפתור את זה לפני שמגיעו ליד, זה די מעקר את המתח?
אני לא חושב שזה מעקר את המתח,
כאילו זה היה אופציה להוסיף מתח שהתסריט.
אני חושב שפשוט לא מנצלים פה מספיק את ה... שטח המצומצם שהחקירה נעשית בו, יש לנו פה...
חצי מהסרט, כן. פשוט עוד... יותר מחצי. בתחילת הסרט ממש, כאילו, הרכבת נתקעת בזמן שהרצח מתבצע, ואז שער הסרט הרכבת תקועה, והם...
כן, אבל זה יש לנו פה כמה, 13, 14, 15 דומיות סך הכל,
כן.
שנמצאות בתוך רכבת, רובן חשודות ברצח, אחד נרצח, כן. אז הוא לא חשוד, ויש את הרקול פה הבלש, את בוק, שהוא... לא חשוד כי הוא לא היה באותו קרון, וזהו, כל השאר הם חשודים, ואפשר לעשות עם זה יותר, אפשר לשחק יותר על זה שהם כל כך קרובים אחד לשני, הם ישנים בתאים צמודים, חלקם חולקים תא, הם אוכלים באותו חדר, הם לא יכולים ללכת לשום מקום כי הם תקועים באמצע מקום מושלג בין הערים.
משם השם, זה 15 אנשים עם וויליאם דפו באותו חלל צער.
כמה מהם הם וויליאם דפו?
אמרתי אנשים, וויליאם דפו לא נחשב. זה סרט המתח כותב את עצמו.
זה העניין, אני פשוט... זה לא שאין פה תעלומה שהולכת ונפטרת, כמו שפשוט מדברים. הם מדברים, מדברים, מדברים. הנה שוט שמלווה את הרכבת מבחוץ, מדברים, מדברים, מדברים.
הנה שוט שמלווה את רכבת ה-CGI המאוד אמינה מבחוץ, כן. כי השנה היא 2005,
כן.
כנראה.
הסרט צולם בבריטניה, הוא לא מתרחש בבריטניה, תעשו את החשבון.
השלג שגורם לירידה של הרכבת מהפסים, נראה כאילו הגיע ממיטב האפקטים של סרט דוקומנטרי של... אני אפילו לא אגיד נשיונל ג'יוגרפי, כי יש להם אפקטים מאוד טובים.
ערוץ ההיסטוריה?
ערוץ ההיסטוריה.
כן, כזה. כן.
שחזור של ערוץ ההיסטוריה, בואו.
אוקיי, עכשיו בסדר. עניינים שתקציב כל זה. לא באנו לסרט הזה בשביל האפקטים, גם אם הם מאפנים. באנו בשביל המתח, בשביל החקירה, לראות איך זה נפרס. ואנחנו מקבלים פה הרבה דברים, העניין שגם האופן שבו החקירה הזאת מנהל את זה, אנחנו מקבלים שתיים או שלוש דמויות שבאמת מספרות הרבה פרטים, הכל נכנס לעומק, ואז פתאום קפצנו. היו עוד חקירות באמצע, אבל לא התעכבנו עליהן. אבל אנחנו צריכים לדעת את כל הפרטים האלה, כי זה חשוב לאחר כך.
ובסוף מסתבר שהכל קשור בכלל למקרה אחר, והספר הזה, הספר עצמו מפורסם יותר בזכות הפתרון שלו, של, אתה יודע, למה הפאזל הזה כל כך גיוני? כי לא היה רוצה אחד, כולם רצחו אותו. כל מי שהיה ברכבת שהוא לא הרקל פוארו, היה שותף לרצח.
ובוק.
כן.
בוק גם לא חשוב.
כן. היה שותף לרצח כי כולם וכולם פחות או יותר עלו, אתה יודע, עלו על הרכבת מראש כחלק ממזימה, שזה, אתה יודע, בתור פאזל לוגי באותה תקופה, זה אחלה טוויסט.
כן, הנה שאלה.
כן.
מה הם תכננו לעשות כשהרכבת הייתה מגיעה ליעדה והייתה בגופה? כי הוא גופה שבבירור נרצחה, כי זה לא שהם זייפו את כיף לב או משהו, הם דקרו אותו עם סכינים.
כאילו, היה להם את ה...
והם החשודים היחידים. מה הם היו עושים עם הרכבת, נגיד, לא הייתה נתקעת בשלג ולא יכולים לתרץ את זה שמישהו אולי נכנס דרך חלון וברח? מה התוכנית הייתה?
לא, התירוץ היה שמישהו נכנס באחת העצירות ודקר אותו.
כן, ויצא בעצירה אחרת, שאף אחד בינתיים לא שם לב שיש גופה דקורה.
זה די עוזר כשה...
הליבי מתפורר פה.
זה די עוזר כשאתה יודע, האיש עובד ברכבת עובד איתך כאילו.
כן. אבל לא המנהל של הרכבת, שהם לא תכננו על זה שהוא ייסע. והם גם לא תכננו על זה שהבלש המפורסם בעולם יהיה איתם. וזה מעניין גם שהם הצליחו לקנות באמת את כל המקומות, אף אחד לא הקדים אותם.
כשאתה אומר הבלש מפורסם בעולם, אתה מתכוון גם על שיער הפנים של הרקל פוארו, ואיתו העוזר שלו, הסיידקיק השני, הרקל פוארו.
יש הרבה, אנחנו לפעמים מתעכבים על העניין הזה, אבל כן.
שיער פנים טוב הוא חלק חשוב מההצלחה של הסרט, אם אתה כאילו מנסה.
אם אתה ראוי לו.
כן. קנת ברנה, הוא שחקן, הוא לפחות היה בעבר, לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן בתפקיד רציני, הוא היה בעבר שחקן עם נוכחות מאוד מאוד חזקה, אבל אין לו פנים לשיער פנים, אוקיי? יש סיבה שבכל התפקידים השייקספירים הקלאסיים שלו, הוא חלק כישבן של תינוק, אפילו ששייקספיר...
זה גם לא היה באופנה אז.
לא, אפילו, כאילו, בתקופה שהסרטים מתרחשים זה כן היה באופנה. אפילו ששייקספיר לעצמו כתב... He that hath no beard is less than a man and okay, no more than a youth.
זה זכה, אנחנו מדברים פה על שפם בלבד. עם המגן הכי מושקע שראיתי.
זה כזה, הפנים שלך לא עובדות, כאילו, זה לגמרי לוקח את הסרט okay. למחוזות הקומדיה okay, הלא את, מכוונת.
עזוב את הפנים רגע. איך הוא? איך קנת ברנה בתור הרקול פורו?
אני רואה למה הוא מכוון. במיוחד בסוף של הסרט, שאמור להיות כזה רגע דרמטי מאוד מאוד חזק, כי זה הרקל פורו שמתחיל את הסרט בגלל זה, יש טוב ויש רע, יש שחור ולבן, mm-hmm. יש רצח ויש פתרון, והסוף של הסרט אמור לזעזע את העקרונות שלו עד היסוד, זה כזה, יש רצח, אבל הרצח היה מוצדק, ובעצם איש אינו הרוצח לבד, וזה אמור קצת לזעזע אותו, ואני מבין למה זה מוצג ככה, אני לא חושב שהוא מצליח למכור את זה.
אני גם לא.
בעיקר כי הסרט מתעקש לזרוק בסוף רמז להמשך.
זה בדיוק, כן.
היה כאילו, לא, לא, לא. דבר ראשון, אני לא חושב שהם תכננו.
זה המשך שאני מכיר, כי היה משחק מחשב כזה פעם.
לא, כן, רצח על אנילוס, בסדר. אבל לא, כל הרעיון הוא שהוא אמור להיות מזועזע עד היסוד, לא שתי דקות אחרי שהוא יורד מהרכבת, ואחרי שהוא מציג את הפתרון
הדרמטי. בחופשה כל הזמן הזה.
לא, כן. אתה לא יכול פשוט להגיד, אה כן, היה רצח. ממש על הנילוס. וכזה, והרוצח הביא את הקלף שלו, ומביא את הקלף, וזה הג'וקר. אני לא יודע. וכזה, אבל תהיה לך שותפה. מיס מרפול, welcome to הרקל פועה, to the Agatha Christie extended universe.
ואז נדבר שזו הייתה המומיה, וכל העניין מתפרק, כי אף אחד לא רוצה לראות את זה.
לפי ההצלחה הכלכלית המעטה של אוריינט אקספרס, אכן אף אחד לא רוצה לראות את זה.
אני לא חושב שסרט גרוע אגב. אני חושב שהוא שיא הבינוניות.
הוא בינוני מינוס.
הוא מבחינתי, קנף בנה ניסה פה, אני לא אגיד שהוא לא מנסה. הוא גם נותן לרקול פה רואה פה הרבה יותר אישיות ממה שהוא היה חייב לתת. השחקנים טובים, זה פשוט שבאמת כל הקצב פה לא נכון, וזה וגם העובדה שקנף בראנה, קשה לראות אותו בתור בלגי, כי הוא אחד האנשים הכי בריטים שקיימים, לפחות מבחינת צורת המשחק שלו, אבל זהו, קצת קשה, אבל אני אומר, זה מילא. אין לו את ה... הוא לא מעביר את התחושה של הבלש הכי מפורסם בעולם, הוא מעביר את התחושה של, זה איש שטוען שהוא הבלש הכי מפורסם בעולם, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הקטע בהתחלה בכותל המערבי, סצנה מטומטמת להחריד,
ידעתי מאיזה כיוון הבחור הזה ירוץ, אז תקעתי את המקל בקיר כדי שהוא יתקע בו
בכותל המערבי. הוא תקע את המקל שלו בכותל המערבי כשהקהל המעורב, גם יהודים, גם נוצרים וגם מוסלמים צופה.
ידעתי שהוא יברח לשער, מה זה השער
הדרומי?
ידעתי שהוא יצליח לברוח בחזרה, למרות שעוד פעם, הוא נמצא מוקף על ידי קהל שרוצה לקרוא אותו לגזרים, יש שוטרים בכל כיוון, אבל הרקל פוארו יודע בדיוק לאיזה כיוון ירוץ, הוא יודע שהוא יצליח להימלט בחזרה ושהוא יתקע במקל שלו, למרות שכולם ראו אותו תוקע את זה בקיר. כאילו זה לא אפילו, הוא רץ, הרקל פוארו אומר, מסתכל על השעון, כאילו אומר, רגע, תוקע את המקל בקיר, זז הצידה ואז הוא נתקע בו, שזה לפחות הגיוני של, הוא לא ידע שזה שם. לא, הוא ידע שזה שם. הוא היה צריך להתכופף, או לזוז 20 סנטימטר הצידה.
זה נותן לנו שני דברים, אבל כל הקטע הזה בהתחלה נועד כדי לבסס את הדמות של פוארו, שהוא גם אדם מאוד חכם, שמאוד חושב על כל הפרטים הקטנים, וגם הוא כפייתי בצורה בלתי
נשלטת. יש לו OCD, משהו שמופיע ברבע שעה הראשונה, ואז לא חוזר עד הדקה האחרונה.
אכן. וזה דווקא רעיון טוב, לדעתי, להסביר את זה שהוא בלש כל כך טוב, כי הוא לא יכול להתעלם מדברים שהם לא מושלמים. הוא מבחין בכל הטעויות הקטנות.
זה קצת פתרון גנרי.
כי זה גורם הסבל. אני לא חושב שזה רע. אני חושב שזה רעיון ממש טוב.
אני חושב שזה מסוג הדברים של, אתה יודע, בעידן, ראית את סדרות הטלוויזיה מונק?
ראיתי
כמה פרקים. כן. זה נהיה כל כך נפוץ בסדרות בלשיות.
אבל זה לא דבר רע בעיניי.
זה נראה לי, בשלב הזה, כאילו ב-2000, זה כבר קלישאה להגיד כזה, כן, הוא בלש גדול, כי יש לו איזה הפרעה נוירולוגית שגורמת לו להבחין לדברים, ואני כזה.
כשמדברים נגיד על שרלוק הולמס, אז התירוץ המקובל זה שהוא ברמה מסוימת של פסיכופתיה כלשהי שבגללה הוא מנותק רגשית.
זה משהו שנהיה נפוץ אחרי הסדרה הטלוויזיה המטופשת.
אבל
נחשו על איזה סדרה אני מדבר, מאזינים.
לא על שרלוק, היא סדרה טובה. אבל מה שמפריע לי באמת פה, אין לי בעיה עם זה שעושים את הרקול פה רואה בתור מישהו עם OCD כל כך חמור, שהוא חש סבל מזה שדברים לא מושלמים. אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה שזה באמת לא משחק שום תפקיד אחרי שהוא עולה לרכבת. כמה שרוצים לדבר על זה, חוץ מסצנה בסוף שבה הוא מבקש פקיד שוטר, משהו לא יהיה שפונה
פקיד לה, שוטר, כן. כן.
רכש ממנו שיישר את העניבה, כי הוא לא יכול לסבול את השיחה מולו אחרת.
כאילו, אתה מצפה שלפחות הוא יגיד, אוי לו, עם הרכבת עקומה, אני לא יכול לתפקד ככה. משהו כזה.
אז לא, משהו כזה שיפריע לו אפילו מספר התא שהוא נמצא בו, משהו.
זה מפריע לו לשנייה, זה כזה, שלוש, מספר חסר מזל.
כן.
ואז אבל הוא פשוט נשאר בתא.
כן. זה לא משחק את תפקיד בסרט עצמו.
זה יכול להיות סיבה נהדרת ללמה הוא לא מצליח לפתור את התעלומה מהר כמו שהם רגילים אליו, כמו שכולם חושבים כזה, הרקל פוארו יפתור את זה, כי הוא literally out of balance.
כן, במקום זה, הוא מדבר עם כל האנשים ברכבת, אוסף מהם רמזים, בינתיים גם בוחן את הרמזים שנמצאים, שנשארו בחדר.
מנסה לפתור מי רצח את ג'וני דאפ, או כמו שאנחנו קוראים לזה, ג'וני קווסט.
וואו.
עבדתי קשה על הבדיחה הזאת, אתה תיקח אותה.
אבל אני עובד קשה לצחוק ממנה.
אוקיי. אגב, ג'וני דאפ, מה הוא אמור להיות בסרט הזה? הוא אמור להיות אמריקאי?
כן.
כאילו הוא...
רצ'ט.
כאילו הוא שחקן... שחקן אמריקאי, ויש לו מבטא אמריקאי הכי גרוע בסרט, שזה זה, זה כאילו מטאפורה מושלמת לקריירה של ג'וני דאפ בעשור האחרון. מי שכל כך נאבד בשטיקים של עצמו, ומעבר לעובדה שמסתבר שהוא חר של בן אדם. כאילו מי שבאמת
כן.
כל כך התרגל להיות שטיקר, שהוא נהיה שטינקר, כזה כזה. אין שום אמת.
עומדים לסרק אותנו גם מהאינטרנט ארכייב עם המשחקי מינים האלה.
אני עכשיו זה מתוך עצבים וכזה. אין שום אמת בהופעות שלו כבר הרבה זמן. זה הכל שטיקים ותעלולים וכזה. תראו את המבטא המטומטם, את הפרצוף הלבן הבא.
הכל שופים, בופים, קטעים וסחטן.
כאילו רוב השחקנים בסרט האמת זה לא שהם לא מנסים, זה פשוט שהתפקיד שכתוב להם לא עולה מעבר לרמת השטיקים.
אני חושב שגם לא מקבלים את המקום לשחק. ג'וני דאפ בעיניי הוא עוד פעם הוא לא רע פה, ג'וש גד לא רע פה, מישל פייפר לא ראה פה, זה פשוט גם קנף ברנה, זה פשוט הם לא מקבלים ממש את המקום לשחק. הם מקבלים את המקום לעשות את הקטע של הדמות וללכת.
כן, דרק ג'ייקובי לא מסוגל להיות רע, ואיכשהו כאילו אתה יודע, הסרט נגמר ואני כזה, כן, זה דרק ג'ייקובי. אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של בריטניה, קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה, הוא קלאודיוס, כאילו...
הוא קלאודיוס?
הוא היה קלאודיוס, כן.
הוא קלאודיוס.
הוא אני קלאודיוס, כן. עוד פעם, אוליביה קולמן, שחקנית שאני בדרך כלל מאוד מאוד אוהב, בתור...
אני מודה שאני בדרך כלל לא, אבל אוקיי.
לא, אני מאוד מחבב את אוליביה קולמן, בעיקר בתפקידי הרדיו השונים שלה. ופה היא כזה, היא לא משאירה שום רושם. יש לנו בשם השם, יש לנו רוזן שהוא רקטן בלט, שמשתמש בבלט כדי להרביץ לאנשים. וזה כאילו מופיע למצמץ ופספסת את העובדה הזאת. וזה לא חוזר את סוף הסרט. אתה יודע, בסוף הסרט, קנט ברנה, ארגול פור אומר, יש לו מזג רע, ואני כזה, הוא הרביץ למישהו פעם אחת בדיוק.
כן, אבל הוא עצבני.
לא, כן, אבל תציג את זה, זה סרט, זה לא סרט קצרצר, ואיכשהו מצליח למסמס, או שתיפטר מחלק מהדמויות, או שתלמד איך להציג אותם כמו שצריך. ובגלל זה, הזכרתי קודם את Hateful Eight, לפני שהתחלנו להקליט.
לפני שהקלטנו, כן. קודם בטיימליין שלנו, לא כן. של הפרק.
בתור סרט שגם כן יש בו המון המון דמויות, ויש בו תעלומה בחדר סגור, שגם כן מבוססת על טריק מאוד מאוד דומה, אבל שם הדמויות אמנם נראות בהתחלה כמו שטיקים, אבל ככל שהסרט נמשך, אתה נכנס מעבר לשטיק, ואתה רואה את האנשים שם. זה סרט, ועוד כאילו Hateful Eight באמצע הסרט עוצר כדי להציג לנו עוד דמויות בדרך מאוד מאוד חביבה, ופה כלום, כאילו
אנחנו נשארים אותה כמות דמויות כל
הזמן. וכן, אוקיי, להגיד אתה לא כותב טוב, אתה לא כותב דיאלוגים טוב כמו קווינטין טרנטינו, זה כן, זה קצת כאילו
מייקל גרין, שוב
מייקל גרין, אתה לא קווינטין טרנטינו.
אני אהבתי את לוגן, אבל
לא בזכות השיחות המרתקות שם.
לא זה, וגם זה לא סרט שאחרי שראיתי אותו חשבתי הבן אדם הזה יכול לאבד לקולנוע את אגת קריסטי. אבל אני אגיד משהו לטובת, סוג של לטובת הרצח באוריינט אקספרס של קנף ברנה. לפני הקלטה של הסרט, בשביל שיהיה לי קצת יותר משהו להשוואה, ראיתי גם את הגרסה מ-1974 של סידני לומט. שהיא נחשבת בעיני הרבה אנשים לגרסה היותר מוצלחת של הסיפור, הגרסה הקולנועית היותר מוצלחת. זה עם אלברט פיני בתפקיד פוארו, וגם הרבה שחקנים מוכרים שם, לורין בקול, ז'קלין ביסט, אנטוני פרקינס, מייקל יורק עם הקול המאוד אינסטינקטיבי שלו.
ועדיין כמה מאזינים יבינו את הבדיחות מייקל יורק שלך?
שמע, אני שומע אותו ואני כאילו חושב איך אתה לא אנושי, נכון? זה לא בן אדם. זה ג'ים הנסון מפעיל אותו, אני לא יודע. אבל אז ראיתי את זה לשם השוואה, והוא לא משהו, ויש לו בדיוק את אותן בעיות שיש גם לגרסה של קנף ברנה, מבחינת זה שהשחקנים כמה שהם טובים, אינגריד ברגמן קיבלה את האוסקר השלישי שלה על המשחק שם, אבל היא יותר קיבלה זה שהיא אינגריד ברגמן, כי
זה הישג לא קטן להיות אינגריד ברגמן.
כן, זה מאוד מכובד, אבל זה ממש גם שם, אין לשחקנים כמעט את המקום לעבוד עם הדמויות, כי הכל צריך להספיק בתוך שעתיים. ואלברט פיני בתור הרקול פוארו, המפתע שלו נשמע כמו בדיחה ולא...
זה הפנתר הוורוד.
כן.
כן.
לא, זה לא.
כאילו, אני אומר, זה כאילו, זה אמור להיות רציני, אבל זה לא, נראה ממש כמו...
הפנתר הוורוד זה לא אמור להיות רציני, זה ההבדל.
נו, בדיוק, אני אומר, כאילו, הם מנסים רציני והם פוגעים ב... איך קוראים למפקד בפנתר הוורוד?
קלוזו.
קלוזו, כן.
והשפם שלו בכלל לא מרשים, שזה בעייתי.
למה אפילו גם אין פנים לשפם כל כך?
ואחת הסיבות שאני יותר אהבתי את מה שקנת ברנה עשה עם הדמות של פוארו, זה שהוא נתן באמת סיבה כלשהי לזה שהוא עושה אותו יותר אנושי. הוא נתן לנו גם קצת מהרקע שלו, קצת ממה שמניע אותו. ובגרסה של אלבר פיני, הוא פשוט נראה בן אדם די גס רוח. אנחנו לא מקבלים שום הדגמה מראש למה הוא בלש טוב, הוא פשוט אומר את זה. וזה העניין, סינילו מת, הבמאי של הסרט, הוא ביים את 12 המושבעים, סרט נהדר על קבוצה של אנשים שנמצאת בתוך חדר סגור ומנסה להבין מה עומד מאחורי רצח.
והחדר הוא אפילו לא זז.
כן. אם סינילו מת, לא הצליח לעשות מרצח באורנט אקספרס משהו שלפחות בעיניי יהיה סביר מבחינה קולנועית, אולי זה פשוט חומר שקשה, שנורא נורא קשה לאבד אותו.
עד כמה שמוזר, עד כמה שזה נראה לך, אה כן, זה תעלומת רצח בקרון רכבת, זה נראה לגמרי, אתה יודע, זה לא הרעיון הכי קולנועי בעולם, זה נראה לגמרי כזה היי קונספט.
אבל יש המון דמויות שצריכות להספיק.
איך שהגעת קריסטי מציגה את זה, כי זה שורה של רד הרינג, זה כזה, רגע, הוא יכול להיות הרוצח, לא, אבל זה לא יכול להיות, ובסוף כזה יש את הפתרון שהוא כזה, ההתרה הגאונית של הכל, אבל זה פאזל לוגי. זה לגמרי פאזל לוגי. בשנת 2017, כמעט כל מי שילך לראות את הסרט כבר יודע את הפתרון. הפתרון יותר מפורסם.
אני ידעתי את הפתרון לפני שראיתי את הסרט. יותר עניין אותי לראות איך הם מגיעים אליו.
כן, והם מגיעים אליו בצורה די צפויה לסיפור בלשי. עוד פעם, כל כך הרבה מהטרופים האלה נהיו משומשים. אני חושב שאחד הסיבות ששרלוק הולמס הרבה יותר מצליח, כאילו שרלוק הולמס מצליח ברמה גלובלית, פוארו בעיקר מצליח ברמה בריטית, כאילו הוא אייקון בריטי, אבל הוא לא...
הפוארו מוכר בכל
לא,
העולם.
הוא מוכר, אבל זה לא, הוא לא ברמה של שרלוק הולמס.
לא, שרלוק הולמס הוא הבלש המפורסם ביותר, כן. נקודה, אבל פוארו הוא מקום שני כנראה.
כן, אבל בכל זאת. אני חושב שהאישיות של, של שרלוק הולמס, עד כמה שהיא נמצאת בסיפורים ובעיבודים השונים, עובדת יותר טוב מהבחור הזה שהוא בכוונה שמוק, שאתה אמור במידת מה לסנוע אותו.
כן, וכן פרנה באמת ניסה לעשות אותו יותר מאור הזדהות.
די
שייף. הוא מאוד דרך מאפים.
ואת דיקנס.
כן.
הוא מאנשים המצבנים האלה שרוצים שתדעו שהוא קורא ספר טוב וכזה, I'm reading דיקנס.
מיסיה דיקנס.
אף בן אדם שבאמת נהנה מספר לא צריך. לא בצורה. גילו, אתה יכול... אני מניח שאתה יכול לגחך, ואני זוכר שפוצצתם לצחוק בספרים מסוימים, אבל לא בכזה, תראו אותי, קורא את הדבר הזה.
כי לא קראת דיקנס. זה אני מניח שכן קראת דיקנס.
קראתי די הרבה דיקנס.
כן.
I know my דיקנס. אז כן, כאילו, האם לראות את הסרט הזה? לא.
זה לא סרט, כאילו, הוא לא מנצל את הפורמט הקולנועי בשום צורה, אז אין סיבה באמת לראות אותו מחוץ לבית.
לא, הוא דווקא מנסה, הוא פשוט לא מצליח.
לא בצורה טובה.
זה מה שאני קורא לו סרט כביסה, כאילו, אם אתה עושה כביסה והוא נמצא בטלוויזיה.
והמכונה נמצאת באותו חדר עם הטלוויזיה.
אתה צריך לגייץ אחרי זה. ואין לך שום דבר אחר בטלוויזיה, והמחשב שלך מקולקל, ואתה לא יכול להיכנס לנטפליקס.
אני חושב שהוא לא איום ונורא, הוא פשוט
בינוני מינוס.
כן, הוא לא מנצל את מה שהוא, את מה שיש לו.
טוב, כן, זה היה רצח באורנט אקספרס. נעבור לסרט הקלאסי שלנו לשבוע, שהוא קצת יותר מוצלח, טיפה.
בוא נראה.
אנחנו נדבר על...
your husband.
Leonard thinks I do.
Well, do you?
Am I already under oath?
We are dealing with a capital crime. The prosecution will try to hang your husband.
Betty, bye. You'd better go upstairs now. Get undressed and lie down.
Oui, what a nauseating prospect. How did you get hold of these?
Oh,
What difference does it make so long she gets what's coming to her?
What have you got against her?
I'll give you something to dream about, mister. Want to kiss me, ducky?
Witness for the persecution.
פרוסקיושן, אני גם עשיתי כל הזמן את הטעות הזאת של פרסקיושן, בגלל זה לקח לי הרבה זמן למצוא אותו.
פרסקיושן, עד התביעה, למרות ש... קוראים לזה עד התביעה בעברית, זו עדת התביעה, היא עדה, היא אישה,
זה רד הרינג.
זה אפילו לא ספוילר.
לא, זה רד הרינג, אתה מצפה שיהיה עד. ורק נגיד, זה סרט שמגיע עם אזהרת ספוילר, היא אמנם בסוף, ספוילר לסוף הסרט, יש אזהרת ספוילר.
אני מקווה ש... הדבר הזה אני מקווה שתראו את הסרט הזה, כי זה סרט שאני ממליץ עליו, גם אביעד. אבל כן, בסוף הסרט, לפחות בגרסה שאנחנו ראינו, יש כאילו קטע שבו הקריין מזהיר את המבקש, כאילו מתחנן בפני הצופים, לא לספר לאנשים ביציאה מהקולנוע את מה שהם ראו עכשיו.
וממה שקראתי גם, טוב, לא ציינת עדיין, הסרט של בילי ווילדר, הוא ביים אותו.
מאז שראינו את העולם האבוד וארתור קונן דויל הופיע בעצמו בתחילת הסרט כדי להמליץ על העיבוד הזה לספר שלו, לא נהניתי כל כך מכזה עזרה חוץ קולנועית. אגב,
בילי ווילדר גם דאג שהשחקנים לא ידעו איך הסרט מסתיים, עד שהיו צריכים ממש לצלם.
כן, זה סרט של ביל ווילדר, במאי שזה כבר הפעם השלישית או הרביעית שאנחנו
רואים? רביעית.
רביעית, כן. שלוש טובים ואחד חייב הפרטיים של שרלוק הולמס.
שהוא גם טוב, אבל בדרכו.
הוא כזה, מה.
הוא לא ברמה של האחרים, הוא גם טוב.
בילי ווילדר ביים, על פי תסריט של לארי מרקוס, בילי ווילדר עצמו והרי קורניץ, על פי הסיפור הקצר, עדת התביעה של אגת הקריסטי, שעובד למחזה, והסרט הוא יותר עיבוד של המחזה, כי הסיפור הקצר הוא למעשה עמודים.
הוא עיבוד של המחזה, אבל כשהם החליטו ליצור דמות ראשית חזקה יותר.
ובסרט משחקים טיירון פאוור, מה התפקיד האחרון שלו, מרלנה, זה מרלנה או מרלן? מרלנה.
אף אחד לעולם לא יודע. אני מרלן, מרלן.
מרלן דיטריך, צ'רלס סלוטון, אלסה לנקסטר, ג'ון וויליאמס, לא הוא.
לא?
לא הוא. הנרי דניאל, איאן וולף.
מי מאמין שג'ון וויליאמס יש שם נפוץ?
טורין טאצ'ר והשחקנית האהובה על אביעד, אונה אוקונור.
אוקיי, אונה אוקונור. אונה אוקונור.
הקנה.
אני רק אסביר.
כן.
אני עושה לעצמי כזה פרויקט שיש למד קלאסיקות, שאני פשוט לוקח כל מיני סרטים ישנים ומנסה לראות סרט מכל שנה. אונה אוקונור כל הזמן הופיעה שם.
היא נולדה ב-1880.
כן.
היא הייתה שם כשהקולנוע התחיל.
והיא נשארה עד הסוף. הקולנוע מת ביום שהיא מתה.
the day the cinema died. כן.
והיא שחקנית מאוד מאוד מעצבנת שעושה בדיוק את אותה דמות בכל סרט. ובאף אחד מהסרטים האלה היא לא באמת נחוצה להלילה.
היא שחקנית מה? שעושה את אותו איזה שטיק? סליחה?
She's an actress, she's.
She has a fine accent.
האמת שבשני המקומים שראיתי היה לה מבטא קוקני, שזה מעניין כי אחד מהם היה הרפתקאותיו של רובין הוד, שזה לפני שהיה מבטא קוקני.
מאיפה היא במקור? היא סקוטית או ש...
היא מאירלנד.
היא מאירלנד, אוקיי.
בלפסט.
אוקיי, העלילה...
אבל היא השחקנית היחידה בקס שהופיעה גם במחזה.
יכול להיות שאחד מופיע
אחרי זה במחזה. פשוט לא יצליחו להיפטר ממנה, אני לא יודע.
טיירון פאוור לא הופיע אחרי זה במחזה. אלא אם ניצלו את הגופה שלו או משהו.
גם צ'רלס לוטון לא הופיע הרבה אחרי זה, הוא נפטר איזה 4 שנים אחרי זה.
בכל אופן, צ'רלס לוטון אגב הוא סר ווילפילד רוברטס, כן, שהוא אחד הפרקליטים בריסטרס, חשוב להבדיל בין בריסטר לסוליסטר.
כן, כשראינו את הסרט הכחשה אז למדנו את ההבדל.
כן. הוא אחד מהפרקליטים מייצגים הכי בכירים בבריטניה, והוא חוזר מבית חולים אחרי התקף לב קטן, לא משהו רציני.
רק כמעט מת.
ובניגוד להתעקשות של האחות הפרטית שלו, מיס פלימסול,
איזה לנצ'סטר, שאשתו של ג'רס לוטון. הם היו נשואים.
לא יודע, חשבתי שתגיד שהיא קשורה לברט לנצ'סטר בצורה כלשהי.
לא, זה לנצ'סטר.
אוקיי.
מי לנצ'סטר, הוא לנקסטר,
גרין לנצ'סטר, כן.
מר פלפל, גברת פלפלת.
בכל אופן, האחות שמלווה אותו, שמתעקשת שהוא ימנע מכל צורה של לחץ, הוא מחליט בכל זאת לקחת את המקרה של ליאונרד וול, טיירון פאוור, שמואשם ברצח של אישה זקנה שאיתה הוא היה חבר, הוא מתעקש שהוא לא עשה את זה, הוא מתעקש שאין לו שום קשר, הוא נראה טיפוס מאוד מאוד נחמד, אבל הבעיה היא שלא היה שום סיבה לכאורה שאיש צעיר מסוגו יהיה חבר של אישה כזאת מבוגרת, מה גם שאחרי שהיא מתה, הוא מתעקש שלא היה לו נרצחת, אחרי שהוא מתעקש שלא היה לו שום קשר למקרה הזה, מסתבר שבירושה שלה היא מעבירה לו 80,000 פאונד.
שזה הרבה מאוד כסף.
בתקופה היא כן, 80,000 פאונד.
גם היום זה הרבה מאוד כסף.
כן, אבל אז היה ברמה של מיליונים היום. כן, זה כל החיים.
והתחשב בזה שהוא לא באמת עובד, הוא ממציא דברים, אבל לא כל כך מתפרנס מזה.
הוא כמו אבא בגרמלינס.
כן, הוא צריך את זה. הוא צריך כסף.
הדבר היחיד
ש... הוא גם נשוי, שזה טוב.
הדבר היחיד שלכאורה יכול להציל אותו, זה עדות של אשתו, קריסטין וול, מרלן דיטריך. Mm-hmm. אני אשוטט בין מרלן למרלן לאורך כל הפודקאסט הזה, אני מבטיח לכם.
אוקיי. אשתו הגרמניה.
כן, יש כמובן בעיות עם זה של ה... אתה יודע, כמו ש מר רוברטס אומר, אתה יודע, העדות של אישה...
זה ווילפריד, אני מבקש. מר רוברטס זה לפני שהוא מקבל את התואר.
אדון וגברת רוברטס, כמו שהוא אומר... אתה יודע, העדות של אישה אוהבת, זה לא בהכרח יהיה לטובתו, כי הקהל יתקשה להאמין לזה, אבל מסתבר שהבעיה היא הרבה יותר גרועה, כי היא בכלל עדה בשם התביעה.
היא בכלל עד.
כן.
היא גבר. לא, זה סתם תרגום לא נכון.
זה סתם תרגום שוביניסטי. ברוך הבא לשפה העברית.
ייי, זה תרגום שמישהו שלא טרח לקרוא על מה הסרט.
או על הסיפור, או על המחזה.
אולי כי הסתירו את הספוילרים, אז אולי.
דבר ראשון, היא אכן מספרת את הגרסה, היא אכן תומכת בגרסה של ליאונרד להירואים, אבל היא עושה את זה בצורה הכי רובוטית שאפשר, של כזה. כן, ליאונרד חזר הביתה בזמן. כן, החתכים שהיו לו על היד, היו כשהוא ניסה לחתוך משהו במטבח. אני מאמינה לבעלי ואוהבת אותו. בליפ, בלופ, בורפ, בורפ.
אוקיי, נציין שכשמריה דיטריך עושה את זה...
היא יותר טובה, היא שחקן.
זה נשמע פשוט כאילו...
כמו אישה שמנסה להפליל את בעלה.
כן, וגם זו מריה דיטריך, כאילו, היא מאוד הצטיינה בלגלם דמות קרה כזאת.
ובשלב מאוחר יותר, כן, מסתבר היא פשוט מעידה בשביל התביעה, כי ספוילר, היא לא באמת אשתו. לכאורה הם התחתנו, אבל מסתבר שהייתה נשואה קודם בגרמניה והנישואים אף פעם לא בוטלו, כן. ולכן מותר לה על פי חוקי המשפט הבריטי להעיד נגדו, לאישה נשואה אסור להעיד נגד בעלה.
זה לא שאסור לה, זה פשוט שהם
לא, אני חושב שמציינים שאסור.
כן, אני לא יודע.
אני די בטוח שיש חוק,
הם בכל אופן לא ציפו לזה.
כן. וכשנראה שהכל עבוד, כי היא מודה שבעצם ליאונרד כן רצח והודה בפניה,
הוא אמר, טענתה, הוא אמר, הרגתי אותה.
כן.
כן, עשיתי את זה. אני, ליאונרד וול, אני רצחתי את האישה הזאת.
את האישה. כן. כן. אבל, ברגע האחרון, לפני היום האחרון של המשפט, סר ווילפרד מקבל הודעה מסתורית מאישה שטוענת שיש לה מכתבים שמוכיחים שבעצם קריסטין מנסה להפליל את ליאונרד. ואכן הם נפגשים ב... איך קוראים לזה? בית מרזח? נקרא לזה?
זה תחילת רכבת. אבל יש לה פאב.
יש לה פאב.
כי אנגליה.
זה אנגליה, כן. הייתי באנגליה לא מזמן, אני יכול לציין שהסטריאוטיפ אחד שהסרט הזה נכון, יש פאבים בכל מקום.
זה לא סטריאוטיפ, זה פשוט עובדה.
כן, סטריאוטיפ שהוא עובדה.
אין סטריאוטיפים על אנגליה. אנגליה דאגה שכולם ידעו בדיוק מה קורה שם.
בכל אופן, היא חושפת שורה של מכתבים שמראים ש... קריסטין משקרת ושלאונרד חף מפשע, נכתבים שווילפרד חושף בבית המשפט, ואכן לאונרד המשתחרר ושמחה והמולה, אבל אז עוד טוויסט, עוד כמה טוויסטים בעצם.
מה קורה בשלב שאסור לכם לגלות לאף אחד מה קורה?
כן, אז אני אצטרך להרוג אתכם, כל מאזין, אל תסתכלו, איש עם אקדח יטפל בכם. מסתבר שהיא בעצם ידעה שהוא אשם, והוא אכן היה אשם, והיא הייתה אישה מסתורית בפאב, והיא ארגנה את העדות שלה נגדו, כדי שהיא תוכל להפריך את העדות הזאת. כדי שהיא תראה כעדה שקרנית, ולכן יהיו חייבים לשחרר אותו. ליאונרד אכן רוצח, ויותר מזה הוא פסיכופת מדופלם, שפחות או יותר אומר לה, טוב, כאילו נפרד, כן, התרגיל הצליח, אני עכשיו רצחתי מישהי, ואני אשאיר יותר, ואי אפשר לשפוט אותי פעמיים, כי זה דאבל אינדמנטי. מי בין דאבל אינדמנטי?
בילי וולדר.
תודה רבה. זה היה הכנה של... רגע, זה היה לפני או אחרי?
דעתי לפני.
זה היה סיקוול אז. כי זה יהיה דאבל אינדמנטי, ועכשיו אני הולך לעזוב אותך עם בחורה צעירה ויפה יותר. ומרלן דיטריך כזה, אין בחורה יותר יפה ממרלן דיטריך, והיא דוקרת אותו.
כן.
הצדק. אני מותר לספיילר גם את הסיפור המקורי שאתה מסס עליו?
בעיקרון, אמרת עכשיו את כל מה שקורה בסרט, אז
חייבים לספיילר
כדי לדבר. אתה רוצה שנדבר גם על הסרט, או שרק נעבור על העלילה?
לא, לא, לא. אוקיי.
בוא נדבר קצת על הסרט עצמו.
על הסרט עצמו, כן.
מתחיל ספיילר עוד יצירות.
בסוף של האזרח קיין.
כן. בילי וונדר, במאי שאנחנו מאוד שמחים כשיש לנו הזדמנות לדבר עליו, שנינו מאוד אוהבים את הגישה שלו לקולנוע, שזה
מאוד אנושית וחמה.
זהו, תהיה מנץ', כאילו כבר דיברנו על זה כשדיברנו על הדירה.
כן.
זה לא סתם ביטוי, זה משהו מאוד אוהב להכניס גם. הרעיון של תמיד לעשות מהדמויות משהו שהצופים לא מצפים לו. ופה, כשהסיפור עצמו כבר מכיל כל כך הרבה טוויסטים, אז היה צריך לעשות עוד איזשהו שינוי כדי שהטוויסטים האלה יעניינו את הצופים מעבר ל... כן, ואז זה קורה, ואז בעצם זה ההפך, והיא שקרה, והוא בעצם כן רצח.
זה עובד, הסיבה שהסרט הזה עובד יותר טוב מרצח באוריינט אקספרס, ובמקרה הזה כן קראתי את הסיפור המקורי, לא כהכנה לסרט, פשוט קראתי אותו רק אחרי שצפיתי בסרט, נזכרתי בזה, זה שגם פה, הסיפור המקורי הוא פאזל לוגי, זה כזה, איך הדבר, רגע, איך יכול להיות, איך זה יכול להיות, למה זה היה ככה? זה היה ככה בגלל שהיא שקרה כל הזמן והיא הפלילה את עצמה. אוקיי. פה זה, הוא בונה על זה, והמשפט נהיה כמעט משני לאישיות של הדמויות, כאילו אנחנו עוברת חצי שעה לפני שאנחנו בכלל נכנסים כאילו לבית המשפט.
לפחות, אולי אפילו יותר.
אולי אפילו יותר, ואנחנו פשוט מתחילים עם החיים של סר וילפרד רוברטס, כאילו עורך דין מצטיין שמתקרב למקרה האחרון שלו, אם לא משום סיבה אחרת מסיבה רפואית, ומנסה מין כזה comedy of manners להתחמק מהאחות שלו, ופשוט לעשן סיגרים בנוחות, אסור לו, לשתות אלכוהול, אסור לו, לעלות ברגל במדרגות, אסור לו.
זה לא דווקא הוא נהנה שסירו את המעלית הזאת.
כזה, אוי, יש לו מעלית אלקטרונית, זה נורא מרשים.
וזה רגע נהדר, אגב. ההנאה שלו מזה שיש לו מעלית, מעלית פשוט מעלון כזה.
מעלית מדרגות, כן.
מעלון, אני חושב שזה נקרא. זה הרגעים, זה שילוב בין שחקן שממש מתאים לדמות לבין תסריט שנותן לו באמת את היכולת להיות גם שנון, אבל גם איכשהו לא גיבור, אלא סוג של ממש אנטי גיבור כזה בגרסה המקורית, אני לא קראתי את הסיפור, אבל מה שאני יודע,
האחות לא קיימת, זה פשוט כזה, העורך דין והמקרה.
זה הרבה יותר ישיר. ופה אנחנו קיבלנו הקדמה שלמה על מי בעצם עורך הדין הזה שהולך לייצג את הסיפור, ובעצם אנחנו נראה דרכו את כל ההתנהלות.
היית יכול לראות סרט שלם בלי להגיע לקטע המשפטי, פשוט על המאבקים שלו להימנע מלעקוב אחרי הוראות הרופא. Witness for the Dr. Cushion.
Dr. Cushion?
Dr. Cushion, כן.
נבל העל החדש. ומשהו שבאמת אני ראיתי לסרט הזה כבר כמה פעמים, ותמיד תמיד התחושה שלי שסר וילפריד הוא בעצם הוא הדמות שעושה את הסרט הזה לשווה צפייה. וזה מעניין כי כאמור בסיפור המקורי הוא דמות לא כזאת בולטת, הוא אורך דין, אבל הוא לא, הסיפור לא סובב סביבו, אנחנו לא צריכים לדעת על מכנסי הברמודה שתופרים לו כי הוא עומד לצאת לחופשה, אנחנו צריכים לדעת
על הטרמוס קפה שלו?
כן, קקאו. קפה זה לא טוב.
ואלכוהול בכלל.
כן. ויש גם תהליך מעניין, מכיוון שנוספה פה הדמות של האחות, שכאמור איזה לנצ'סטר שהייתה נשואה לצ'ארלס לוטון, אז הכירה אותו טוב מאוד באופן אישי, אז הכימיה ביניהם היא טבעית. למרות שיש מאוד אומרות שזה נישואי נוחות.
הוא מבוגר, וואה, חשבתי שהוא מבוגר מנה הרבה יותר, מבוגר מנה רק ב-11 שנים.
הוא רק נראה רק 11 שנים.
הייתי בטוח שהבדל ביניהם הוא איזה 30 שנה, הייתי בטוח שזה לגמרי כזה, הוא היה בן 60 או משהו והיא הייתה בת 20, אבל לא, זה לא צ'רלי צ'פלין והילדות שהוא חטף פחות או יותר.
לא, הם שניהם גם היו פעילים עוד מאז שנות ה-30 לפחות. אבל זה מה שאנחנו רואים, בזכות הדמות שאנחנו גם רואים איך היחס שלה אליו משתנה, כי בהתחלה הם הוא כל הזמן מנסה להתחמק ממנה, והוא מעליב אותה בלי בעיה, הוא רוצה שהיא תלך, הוא לא רוצה שתישאר, והיא מאיימת להתפטר אם הוא ימשיך ככה, ומבחינתו זה בכלל לא איום, זה פרס.
לא, אבל מה שאני אוהב זה שבהתחלה היא לוקחת את כל הדברים שלו במין כזה חיוך של כזה, אתה כמו ילד קטן מבחינתי, כאילו, אתה כל
השתיק... הוא שונא את זה.
וכזה, וכל השתיקים שלך לא מפריעים לי. כזה, אוי, אתה מעליב אותי וזה, זה חמוד מאוד, חמודי. עכשיו, לך למיטה. לך למיטה, חמודי. זה...
אבל...
אני אוהב שהיא עומדת על שאלה.
כן, אבל, אחרי שהוא מתחיל לעמוד על שאלה, מעבר לסתם לקטר, אלא ממש לקבוע עובדות, שלא, אני מטפה במקרה הזה, אני אשן סיגר, אני... אקח את הטרמוס עם הקקאו שלי.
כן.
היא מתחילה ממש להתרגל אליו, היא מתחילה לקבל אותו כמישהו שהיא רוצה לראות אותו מנצח במשפט. וזה תהליך מאוד מעניין, כי זה לא שהיא מייצגת את הצופים פה, אבל היא נותנת לנו את התחושה שהמשפט הזה הוא באמת חשוב. כי מבחינתו כעורך דין, עוד משפט רצח, פחות משפט רצח, הוא יכול גם לוותר על זה וזה לא ישפיע בכלל על החיים שלו. אבל זה שהוא... לוקח להשפל הזה, למרות שהבריאות שלו בסכנה, למרות שהרופא הורה לו לטפל רק בעניינים כמו, כמו מיסים ו, ורכוש, דברים שלא מרגשים במיוחד, זה נותן עוד איזושהי התרגשות גם בשבילנו, כי אנחנו רואים פה בן אדם שחשוב לו להיות במשפט הזה. הנאשם נהיה כמעט משני פה, וזה כמובן היפוך של מה שהיה במקור.
אני גם מאוד אוהב את העובדה שנתנו לו סייטיק משלו שיהיה מין כזה וואטסון לרולמס. זה ג'ון וויליאמס בתור ברוגן מור, שמסתבר שהיה בדיילם פור מרדר של היצ'קוק.
כן, כן. הרבה אנשים היו בסרטים של היצ'קוק, כי יש הרבה סרטים של היצ'קוק.
לא, ועוד פעם, זה תפקיד די משני, הוא פחות או יותר שם כדי להיות הסטרייטמן לעורך דין הגדול, אבל זה כן מקרקע את הדמות בצורה של, כן, פוארו היה כנראה צריך אחד כזה... שהוא לא...
יש לו את בוק.
כן, שהוא לא בוק. כן. הוא יש לך אחד שהוא לא בוק, והדמות בוק.
זה תמיד טוב בעיניי שהסטקיק הוא לא טיפש, הוא לא איזה מישהו שנחות.
לא, כן. הטענה הכללי היה כאילו, אתה יודע, מישהו כתב, אתה יודע, תזה שלמה על ספרות בלשית קלאסית, הוא אמר...
המישהו זה היה אתה?
לא. הווטסון צריך להיות מישהו תמיד שאלגנטי, אתה יודע, במעלה אחת מן הקורא. כאילו... לא פחות ולא יותר, הוא לא צריך להיות חכם יותר ממך, הוא לא צריך להיות...
הוא רופא, ווטסון.
לא, כן, במובן הבלשי.
ופה אנחנו מדברים על עורך דין, אנחנו מדברים פה על איזה איש לא משכיל שפשוט נצמד לדמות הראשית כי צריך צחוקים.
ואני מאוד אוהב מה שקורה לאורך המשפט לסר ווילפרד, הרעיון של, אתה יודע, בסוף כשהוא מבין שהוא כנראה הולך להפסיד, הייאוש שלו פה עובר הרבה יותר חזק מהייאוש של פוארו בסוף של אוריינט אקספרס, של כזה, אוי, האמונה שלי נשברה, פה זה חשבתי שאני באמת הגדול מכולם, ולא, המקרה הזה ניצח אותי, וגם כשהוא, אתה יודע, כשהוא לכאורה מנצח בסוף ומשחרר את ליאונרד וול, זה כזה צירוף מקרים שמימי, שכזה מישהי פשוט באה והושיטה לו את התשובה שהוא חיפש.
ומה שמעניין שהוא מרגיש שמשהו פה לא נכון, הוא אומר, כן. זה עובד יותר מדי חלק, יותר מדי קל. והוא צודק כאמור, כי מתברר שמי שנתנה לו את המכתבים זו קריסטין בתחפושת. אגב, מרין דיטריך...
אתה שמת לב לזה?
לא, זה מדהים.
וזה מדהים כי זה לגמרי, היא משחקת את הבריטית, אתה יודע, הקומנר הכי סורטית בעולם. כל מיני שאומרת זה דאקי, דאקי.
דאקי. ועוד, ואם זה לא מספיק גם... אומרים לנו שקריסטין, אחת מהסיבות שהם לא רוצים שהיא תעיד, חוץ מזה שהיא נשואה לנאשם, זה כי הם מפחדים שהיא, מכיוון שאנגלית היא לא שפתיהם שלה, אז היא לא, היא טיפול יותר מדי בקלות במלכודות שתומנים לה.
הם אומרים לנו לפני, כאילו בפלשבק, אומרים לנו, היא הייתה שחקנית, כאילו.
כן.
בסיפור המקורי, יש להם אפילו את התירוץ של איך הוא לא מבחין בה, כי היא נמצאת, אתה יודע, היא בכוונה בוחרת במסבעה שלא מוארת טוב, כדי שאי אפשר לראות את הפנים שלה. פה אין להם את זה אפילו, אנחנו רואים את הפנים שלה. היא מתקרבת למצלמה, כאילו באופן כמעט מגונה, כן. עם הראש שלה וכזה, רוצה לראות אותי?
דקי.
ואנחנו עדיין לא, שנינו עדיין לא הבחנו בזה.
אז אנחנו עדיין נפלא גם למי שאחראי על האיפור, אבל גם על דיטריך.
כן, that's insane. זה פנים סופר מוכרות, זה אישיות סופר מוכרת, והם תוקעים לנו אותה ישר מול הפנים, ואתה לא שם לב. אפילו שזה, עוד פעם, מבחינה הגיונית של מי היא אמורה להיות, ואני עוד פעם, אני קראת את הסיפור, אמנם לא זכרתי שקראת אותו, כי עברו איזה 10 שנים, אבל הייתי אמור כבר אז לעשות את הקישור, אבל רק כשהסרט נגמר, אתה יודע, כשהוא התקרב לדקות האחרונות, הייתי, רגע, כן, היא והיא והיא הייתה זה. וואו, כאילו, כן. באמת, וואו. דיברנו בתחילת הפודקאסט על האיפורים הנוראים של, אתה יודע, אנשים בסרטים לאחרונה של רידלי סקוט, אתה יודע, Old Man Makeup. וסרט כזה מלפני...
Old Man Makeup.
לא, לא, זה בסדר. הרווחת את זה לחלוטין עם כל הבדיחות הגרועות שלי. מלפני 70 שנה, שטכניקות האיפור היו הרבה יותר פרימיטיביות, אני מניח, ולא היה להם איפור דיגיטלי וכל מיני דברים כאלה, נראה הרבה יותר טוב.
גם אם אי פעם תהית למה ביל ויילדר התעקש לעשות סרטים בשחור לבן, הנה סיבה טובה, זה גורם לאיפור להיראות הרבה יותר אמין.
הבעיות הן באמת יותר נובעות מהסיפור המקורי, שכמו הסיפורים של אגתה קריסטי, עד כמה שהם עובדו מיליוני פעמים, אני לא בטוח כמה מתאימים לעיבוד לקולנוע לטלוויזיה, כי זה הרבה יותר מדי פעמים מרגיש כמו, אוקיי, הנה הפאזל, כזה תנסו לפתור אותו. וכל האישיות...
זה עובד בתור משחק.
כן, האישיות שיש לסיפור הזה, הדברים שעובדים בסיפור הזה באמת, מגיעים ברובה מבילי ויילדר ומהשחקנים, ופחות מ... ופחות מהתסריט שהוא, לא, תסריט נהדר, פחות מהסיפור,
כן,
מהסיפור המקורי. לא, אני לא יודע כמה מזה קשור למחזה, כאילו, כי לא ראיתי את המחזה.
אני לא יודע מה איתך, מבחינתי, אני לא כך אהבתי את איירון פאוור פה, כי הוא מבחינתי הוא...
אני מאוד אהבתי את איירון פאוור.
אני לא יודע, אני הרגשתי שהוא לא כל כך מבין מה הוא אמור לעשות, אבל אולי זו רק הרגשה שלי, אבל חלק מהעניין זה ש...
אני אוהב כל שחקנים שיש להם את המילה פאוור בשם, איירון פאוור, פאורס בוץ. אני בטוח שיש שחקן נוסף.
חייב להיות.
כן. פאוור דיזל.
פאוור דיזל.
אחד הבנים של וין דיזל בטוח יהיה פאוור דיזל.
יש לו בנים.
או זה או רובוטריק. הוא הופך לרכבת.
כן. ואז יש בו רצח, כן.
הפתעות.
אז אישית אני לא כל כך אהבתי את איירון פאוור פה, אבל... הוא כן עושה את העבודה בתור מישהו שאמור להיות להיראות נאיבי בצורה כמעט משלה את עצמו כבר. וזה שאנחנו מגלים בסוף שהוא באמת רצח, זה כאמור מראה שהכל היה הצגה, גם הנאיבית שלו, גם ההתנהגות, כאילו הוא לא יודע למה מאשימים אותו בכלל, מה יכול להיות. הוא כן טוען שהוא לא ידע שקריסטין תעשה משהו כדי להגן עליו, הוא פשוט הניח שהיא תעשה את זה. הוא לא היה חלק מהמזימה.
הוא לגמרי... כן. הוא פסיכופת ב... הוא לא פסיכופת, הוא סופר מניפולטיבי.
הוא יודע לגרום לה לאהוב אותו כל כך שהיא תשקר במשפט בשביל להציל אותו. כשהוא רגע אחרי זה מגלה לה שהוא בעצם בגד בכל הזמן.
אני מאוד אוהב את הבחור ששיחק את השופט, פרנסיס קומפטון, הוא היחיד שאין לו דף משלו בוויקיפדיה, אז אני צריך להיכנס
ל-IMDb. הוא שופט אמיתי, אני לא יודע.
כדי לראות...
באופן כללי, שופטים בקולנוע בדרך כלל מלוקים, הם בדרך כלל דמויות הרבה יותר מעניינות מבמציאות. לא ששופטים במציאות הם לא מעניינים, פשוט אנחנו לא רואים אותם ככה.
הוא היה בדבר ראשון משחק את שנות ה-60, כאילו,
את שנות ה-60?
עד שנות ה-60, אבל יש לו רק 25 קרדיטים, אז לא הרבה, כאילו.
אוקיי.
מעט מאוד קרדיטים באיזה 80, איזה 50 שנות משחק. כנראה, יכול להיות שהרבה מזה, זה פשוט עבודת במה שהייתה לפני זה. הוא נראה כמו שהיה בתיאטרון.
כן, כנראה.
יש אינטרנט תיאטר דייטאבייס? ITBD?
חייב להיות.
חייב להיות, כן.
לפחות לשחקנים בריטים חייב להיות כזה. בילי ויילדר נתן לנו פה באמת, הוא לקח סיפור ש... אם אתה מסתכל רק על הסיפור עצמו, אז אין פה הרבה, יש פה את כל תאומת הרצח, אבל פחות או יותר נותנים לך את הכל על ההתחלה, ופשוט נשאר רק שכולם יגידו את מה שהם חושבים, וחבר המושבעים יחליט מה נכון בעיניו. התוספות שבילי ויילדר עשה פה באמת... הפכו את זה לסרט, הפכו את זה למשהו שאתה יכול לראות אותו גם בלי השאלה אם הוא באמת רצח או לא, זה בונוס. זה משהו שמוסיף רק קצת מתח, אבל...
הרצח הוא רק בונוס, אביעד שמיר, משטרת ישראל, שימו לב.
אוקיי, אני לא מצפה לציון השבח או משהו. אבל אנחנו יותר מתעניינים באמת בזה שסר וילפריד צריך לקחת גלולה פעם בשעה. בשעה מסוים אני הרגשתי שיותר חשוב לי שהוא באמת ייקח את הגלולה, ולראות שהוא והאחות באמת מספיק, מספיק סובלים אחד לשנייה כדי שהוא יסכים לקחת את הגלולה ולא יעשה לה דווקא.
ואז לראות אותם בסדרת טלוויזיה שנכתבת על ידי הזאת שכותבת את בנות גילמור, כנראה, מחליפים שנויות עד המוות, שלא.
אולי.
כן.
בנות גילמור לא כזאת אפילו.
אני מתפלא שלא עשו באמת ריווייבל ספציפית לדמות הזאת, אתה יודע, בימנו שבה הכל מוחזר, מוחזר כאילו.
אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע.
זה לפחות כאילו סרט הרפתקאות ברדיו הבריטי או משהו כזה, BBC 4.
BBC 4 זה בטלוויזיה.
לא, יש גם BBC Radio 4 כאילו.
אוקיי.
יש להם את רוב התסקיטים.
אני BBC בעיקר רואה שם QI.
הגיוני.
כן.
אתה טיפוס
של QI. לא מפתיע.
אני טיפוס של Unbelievable Truth, שזו תוכנית טובה יותר. אז אני מניח שהפכתי לבן אדם טוב יותר.
אני לא מאמין לך. גם אם זו האמת.
יש לי עד לתביעה.
יופי. מה שסר ווילפריד, אגב, זה גם הדבר אחד שאמרתי באמת שהוא לטובת קנף בנה בעיבוד שלו להרקול פוארו, זה שהוא יותר, הוא יותר דמות, הוא יותר אנושי ממה שבדרך כלל מציגים את הדמות שלו. אז פה בעד התביעה סר ווילפריד באמת מוצג יותר כבן אדם, ואחד מהדברים היה שלמרות זאת הוא עדיין מוצג כבלש, במקרה הזה עורך דין ממש טוב. והדוגמה הזה שהוא מאחר למשפט, ועדיין ברגע שהוא מגיע הוא ישר יודע איפה הם נמצאים, הוא ישר יודע מה לענות ומתי לומר objection ל... אפילו אם זה לא יתקבל, הוא יודע שהוא יכול פשוט לבוא ולומר את זה כדי לבלבל את העורך דין של התביעה. וזה באמת מוצג יפה, וגם יש לו את הגלולות שהוא צריך לקחת, הוא מתחיל לסדר אותן על השולחן, פשוט ככה כדי להעביר את הזמן, הוא נראה משועמם, ועם זאת הוא לגמרי קשוב. ברגע שצריך, הוא נמצא שם. וזה דרך מאוד יפה להראות לנו שהוא אכן, הוא לא גיבור על או משהו, הוא פשוט עורך דין טוב.
אני מסתבר לגמרי שכחתי שצ'רלס לוטון ביים סרט אחד. הוא היה במאי של Night of the Hunter. אחד מהסרטים הכי טובים בכל הזמנים. סרט נהדר.
אני לא אגיד שאני מסכים, אבל אני אתן לך את ההנאה.
כאילו, אני לא מדבר על טעם אישי, אני מדבר על כאילו דעה ציבורית של כזה...
כן, ש... אוקיי. אנחנו לא מדברים עליו עכשיו, אבל ראיתי אותו פעם אחת ולא כל כך התלהבתי.
אני, אתה יודע, זה לא אחד מהטופ 20 שלי, אבל זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב, והוא בהחלט כאילו, יש לו אווירה ייחודית לגמרי, ו...
אבל כן, צ'רלס לוטון... הוא לא ביים כמעט שום דבר חוץ מזה.
אני לא חושב שהוא ביים שום דבר, אני חושב שזה הפיצ'ר היחיד שלו למיטה ודיאטיק.
לא, זה גורם לתהות בעצם מה אם הוא היה מביים יותר, אבל גם שחקן נהדר.
זה היה כישלון כלכלי, אז כנראה שהתשובה היא הוא לא היה מקבל כסף כדי לביים יותר.
מצד שני הוא היה צ'רלס לוטון. הוא היה בשלב הזה שחקן מוכר ומאוד אהוב, הוא כבר זכה באוסקר שלו מזמן.
כן, בסופו של דבר כאילו Witness for the Persecution זה סרט שיש בו הרבה הישגים, יש פה מישהו שהצליח להיות צ'רלס לוטון, יש פה מישהי שהצליחה להיות מרלנה דיטריך, יש פה מישהו שהצליח להיות טיירון פאוור.
זה לא כל כך הישג אם אתה נולד ככה, אבל אני אתן להם את זה.
תראה, טיירון אדמונד פאוור דפרד, וואו, השם המלא שלו אפילו יותר מגניב, כאילו.
כמו שציינתי...
טיירון אדמונד פאוור.
כמו שציינתי לפני שהתחלנו להקליט, הוא גדל בגטו. לא אירופאי, זה פשוט, אתה יודע, השם הבמה שלו, T-Power.
טוב, אני חושב שנסיים. יש לנו סרט אחד שאנחנו, אנחנו מסכימים על שני הסרטים, כאילו יש לנו אחד בינוני ואחד מצוין, אז כאילו די קל לבחור מה לראות.
וסליחה מכל חובבי אגאתה קריסטי שאולי קצת שיבשנו דברים לגביה.
כן, אם אתם רוצחים אותנו, לפחות תעשו את זה באופן אלגנטי, שהפתרון של הפשע יהיה מעניין.
כן.
כן.
ושהבלש יהיה טוב, לא סתם.
כן. או בלשית.
היא כתבה, כן, מיס כן, מרפל.
כן, מיס מרפל.
כן, למה, אין לסרט, למה אין סרטים על מיס מרפל?
אני בטוח שיש, פשוט פחות, כי...
איפה הם?
העולם,
איפה?
העולם שוביניס, אולי הגיע הזמן באמת, אולי אנחנו צריכים גרסה קולנית של מיס מרפל.
אז אנחנו מכריזים אוקיי. עכשיו.
מי כן. צריך לחכות את מיס מרפל?
אני לא יודע מספיק על הדמות כדי לומר את זה.
אישה זקנה. יש כל כך מעט שחקניות בוליווד שמותר להן להיות מעל גיל 50.
הלן מירן? לא יודע.
Whatever. יש לה אישית מדי כוחנית. צריך מישהי שהיא... כאילו מישהי בת זהב כזה. אחת מהגולדן
גירס. בת זהב. כן. כבר אי אפשר אחת מהגולדן גירס. זה מצטער. מאוחר מדי בשביל זה.
בטי ווייט.
אני לא רואה אותה בתור בריטית. לא יודע.
טוב. אני חושב שסיים בבדיחות בטי ווייט זה זמן טוב לסיים. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועל הפעם הבאה, יש בסרטים.
Shut up.